אני רוצה לפתוח את השיחה הערב באותם כמה שורות מתוך השיר של מרי אוליבר שסנדיה הביאה אתמול בערב בשיחה שלה על היאחזות, או היאחזותינג. כי אני מרגישה שהוא לוקח אותנו ישר, מתקשר באופן ממש ממש ישיר למה שאני רוצה להביא הערב. אז היא אומרת, מרי אוליבר, היא אומרת, בשביל לחיות בעולם הזה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות שלושה דברים. לאהוב, כבר שאני זוכרת את זה, נכון, אבל נשתדל. לאהוב כל דבר שהוא בר תמותה. לקרב אותו אל עצמותינו, כאילו חיינו תלויים בכך. וברגע הנכון להרפות. או כשמגיע הרגע הנכון להרפות. לאהוב כל דבר שהוא בר תמותה, לקרב אותו אל עצמותינו, כאילו חיינו תלויים בכך, וכשמגיע הרגע הנכון להרפות. אז סנדיה אתמול הביאה את השורות האלה בהקשר של היאחזות וחופש, ואני הערב אני רוצה לדבר על אהבה וחופש. ואני רוצה להביא עוד כמה שורות של משורר שאני נורא נורא אוהבת אותו, משורר סופי בשם חפיז, שאומר, אפילו אחרי כל הזמן הזה, השמש אף פעם לא אומרת לאדמה, את חייבת לי. תראו מה קורה עם אהבה כזו. היא מאירה את השמיים. אז אני רוצה בשיחה הערב לדבר על לחקור את המונח הבודהיסטי שבפאלי, שפה שבה נכתבו הכתבים הבודהיסטיים, נקרא מטה. אני מניחה שחלקכם, מי שכבר עשה ריטריטים, אולי מכיר את המונח הזה, וללא ספק בשביל הרבה מכם הוא חדש לגמרי. המשמעות של המילה מטה, בפאלי, זה קשת של משמעויות, כמו הרבה מהמילים בפאלי, אבל זה טוב לב, רצון טוב, חבריות, יחס חברי, ידידותי, נדיבות, אהבה, נטולת תנאים. באנגלית תמיד או נוטים לתרגם את המילה מטה ל-loving kindness, אהבה טובת לב או טוב לב, אוהב. ומדובר בעצם באותה איכות של אהבה, של רצון טוב, של אכפתיות, של היחס החברי הזה. אנחנו יכולים לדמיין ממש. אנחנו גם יש לנו אדם כזה בחיים, חבר טוב, חברה טובה, שבאמת רוצה טובתנו. אז מדובר באיכות כזו של אהבה, שלא אומרת, כמו בשמש של חפיז, לא אומרת, אתה חייב לי. בעצם איכות של אהבה שאנחנו מבקשים לטפח. אהבה וטוב לב. שאנחנו מבקשים לטפח ולהפנות אל עבר הסביבה שלנו, הקרובה, הרחוקה, נגישה, לא נגישה. הסביבה המסבירת פנים וגם זו שפחות מסבירת פנים. כלפי כל ספקטרום הסיטואציות, החוויות, התופעות, הנעימות והלא נעימות, כמו שהבודה אמר, כלפי כל היצורים הברואים ללא הבחנה. ובהקשר הזה, גם לעצמנו. וזה מאוד 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 חשוב. כי ככל שאנחנו מעמיקים בתרגול הזה שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו לא נוכל באמת להיות חופשיים אם הוצאנו את עצמנו מתוך הכלל. אז אני רוצה בעצם לפתוח ולהגיד שהתרגול הזה שאנחנו עושים כאן, תרגול המיינדפולנס, הוא בעצם חדור מטה בעצם, כן, באופן אינהרנטי. כי אנחנו יושבים ואנחנו מביאים תשומת לב לנשימה שלנו, לגוף שלנו, לכל המופעים השונים של החיים, של החיות שעולים בתוכנו. ועם תשומת הלב שנביא היא לא נושאת בתוכה את אותה איכות ידידותית, מאפשרת, מקבלת. אז זה לא באמת יעבוד. ואנחנו מזכירים כאן הרבה את הגישה הלא שיפוטית, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל בעצם אנחנו מתכוונים למשהו שהוא קצת מעבר לרק לא לשפוט אי שיפוטיות. אנחנו מדברים כאן על איזושהי איכות של, כן, איכות שנושאת איתה את החום הזה בלב, את הרוך של הלב. והמילה המונח, תשומת לב, כן? שמו לב שיש בה את המילה לב, כן? אנחנו שמים את הלב שלנו. אז אנחנו מבקשים לטפח או להפנות אל עבר החוויה שלנו תשומת לב, שהיא באמת נושאת את אותה איכות של חמימות, של רוח של הלב, שאנחנו נוטים לייחס למצבים של אינטימיות. וסנדיה הבוקר בהנחיות הזכירה את זה שאנחנו בעצם רוצים לפתח אינטימיות עם החוויה שלנו, עם הגוף שלנו, עם הנשימה שלנו. אינטימיות, אני נורא אוהבת את המילה הזאת, אינטימיות. אני נורא אוהבת לחשוב גם על התרגול שלנו בתור תרגול של אינטימיות. אינטימיות עם החיים, עם כל המופעים של החיים, בפנים ובחוץ. אז המיינדפולנס כבר חדור, הוא חדור מטה באופן אינהרנטי. הבודה אמר בסוטה על המטה, הוא אמר, כפי שאם מגנה בחייה על ילדה היחיד או על ילדתה היחידה, כך עם לב חסר הגבולות, עלינו להוקיר את כל היצורים החיים. וואו, זה הרבה. כן? והדימוי הזה של אם שמחזיקה את הילד או את הילדה שלה, כן, דימוי שנושא בתוכו, כל כך נושא בתוכו את האיכות הזאת של הרוך, של הלב, של האינטימיות. זה דימוי ארכיטיפי. אני יודעת שאולי להרבה מאיתנו מחשבה על אימא זה לאו דווקא כאילו הדבר שהכי מעורר בנו, את האיכות של המטה. כן, יחסי הורים ילדים זה הרבה פעמים דבר מורכב, אבל כאילו כדימוי ארכיטיפי, כן? כמובן כל אחד, כל אחת עם הסיפור שלו או שלה, אבל הדימוי הזה של אם שמחזיקה את התינוק או התינוקת שלה. כן, זאת האיכות שאנחנו מבקשים לטפח. וכמו שהמיינדפולנס הוא חדור מטה מעצם מהותו, אז אפשר גם לומר שמאידך אהבה בקונטקסט של מטה, אולי לא רק, אבל אהבה, אם היא לא נושאת בתוכה כוונה של תשומת לב, של נוכחות, של הקשבה, של תבונה, בין כל אותן איכויות שאנחנו מפתחים אותן בתרגול המיינדפולנס, אז היא לא באמת אהבה. ואני רוצה להדגיש את המילה כוונה, כן? כי אנחנו לא רוצים ליפול לדיכוטומיות, יש לנו נטייה ליפול לדיכוטומיות. סנדיה הזכירה את זה גם אתמול בערב. יש לנו נטייה לחשוב או שאני באחזות, או שאני לא באחזות, או שאני חובה מתה, או שאני לא חובה מתה, או שאני בתשומת לב, או שאני לא בתשומת לב. כן, יש מנעד שלם שאנחנו רוצים להסכים, כזה לנוע בתוכו. ואנחנו מפתחים ומטפחים כוונה. כוונה לטפח את אותן איכויות שהן מיטיבות ומזינות ויכולות לשחרר אותנו ברמות מאוד מאוד עמוקות. דיפמה, שהיא מורה, היא כבר לא בחיים, אבל מורה הודית, בודהיסטית, שאלו אותה מה יותר כדאי לתרגל, מטה או מיינדפולנס. והיא אמרה, מבחינתי אין הבדל. מדיטציה היא אהבה. אהבה היא מדיטציה. ויחד עם זאת, הבודה מצא לנכון להעניק לתלמידים שלו תרגול, את תרגול המטה, שאנחנו גם נתרגל אותו בערב. הוא מצא לנכון להעניק לתלמידים שלו תרגול שבאופן אקטיבי ומכוון מבקש לפתח ולטפח את אותן איכויות של טוב לב, אוהב או אהבה טובת לב, של רצון טוב, של ידידות, של חברות, של רוח. אולי משום, אולי כנראה משום שהוא הכיר בכך שאותם מצבים של תסכול והתנגדות וכעס ופחד מה עוד? כן? אותם מצבים שאני מנחשת שרבים מכם חוויתם אותם ביומיים האחרונים, של תסכול ושיפוט, וכן, הם יכולים להיות כל כך חזקים וכל כך לוכדים. אנחנו יודעים, אני יודעת מעצמי, הם יכולים פשוט ללפף את עצמם, את עצמם סביבנו ולהביא אותנו ממש למצב של שיתוק לפעמים. אז הבודה מתוך הכרה שהמצבים האלה הם באמת כל כך מלאי עוצמה, הוא מצא לנכון לתת לתלמידים שלו תרגול שמהווה נוגדן ומזור למצבים כאלה שהם כל כך מכאיבים וכל כך מעוררי מצוקה ובעצם מפרידים אותנו, ממש מפרידים אותנו מהעולם, כמו שולפים אותנו מתוך המארג של החיים והופכים אותנו למאוד מאוד בודדים. אז אני רוצה גם לומר שאותה חוויה, או אותה איכות של מטה, היא יכולה אולי להתאפס כשאנחנו שומעים עליה, או גם אם אנחנו מנסים לתרגל אותה. היא יכולה להתאפס כמשהו רחוק, לא נגיש, אולי אפילו אוטופי, נאיבי, ואגב, יש אנשים רבים שמאוד קשה להם עם התרגול של מטה. ואולי חלקכם גם התנסיתם בעצמכם, חוויתם קושי. כאילו תגובות שיכולות לעלות אל מול תרגול של מטה זה התנגדות, או סגירות של הלב אל מול הניסיון לפתוח את הלב, לפעמים ציניות, לפעמים מין תחושה של חוסר סבלנות, כאילו די כבר עם כל האהבה הזאת, אנחנו רוצים to get down to the real work, כאילו תשומת לב, ריכוז, התעוררות, כן? כאילו... מה עכשיו, העבר, רכות וכולי. אז אלה תגובות שעולות הרבה פעמים אל מול הכוונה הזו של לטפח, את האיכויות של המטה. אבל אני רוצה להגיד שהמטה בעצם היא חוויה מאוד מאוד פשוטה ומוכרת, ושכולנו, אני ממש בטוחה שכולנו חווינו הרבה מאוד רגעים של מטה במהלך חיינו. אנחנו אולי רק לא נותנים על זה את הדעת, כמו שסנדיה אתמול הזכירה שאנחנו חווים הרבה מאוד רגעים של אי-היאחזות, אבל אנחנו לא ממש שמים לב. כן, אז החוויה של מטה היא חוויה פשוטה והיא מוכרת לכולנו. אנחנו חווים אותה כשאנחנו אולי, אני נותן כל מיני דוגמאות, אבל אולי כשאנחנו מסתכלים על ילד או תינוק, או מטפלים בילד ותינוק או תינוק, והלב שלנו פשוט כזה, כן, נפתח, מתרקח אל מול התמימות והרקות שלפנינו. או כשאנחנו אולי בטבע ופשוט מרגישים, כן, מרגישים את עצמנו מחוברים למשהו שהוא איזשהו מארג חיים שהוא כזה גדול ורחב. או בכל מיני רגעים שהלב שלנו פשוט באופן טבעי כזה נפתח לעזור למישהו שצריך עזרה. אני בטוחה שזה קרה לכולנו, לפחות פעם אחת בחיים. או כשמישהו ניגש אלינו במחוות עזרה, וכן, ועולה בנו באופן טבעי וספונטני הכרת תודה. אולי אפילו כאן בריטריט, שכן, כשאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים את המסירות הזאת של הצוות, שלוש פעמים ביום אנחנו נכנסים לחדר האוכל, וכל המאכלים שמוכנו בכל כך הרבה, באמת, בכל כך הרבה כוונה טובה ורצון, רצון פשוט לעשות טוב. פשוט ההכרה של זה, אולי, זה פותחת בלב שלנו, מקום של, של הכרת תודה, של רוך, של, כן, של זה. אז כן, המטה היא חוויה שאנחנו מכירים, אבל כמו שכבר אמרנו, אנחנו את הרגעים האלה אנחנו נוטים פשוט כזה לרפרף מעליהם, לא ממש לתת להם מקום. וחלק מהתרגול שלנו, חלק חשוב מהתרגול שלנו, זה ממש לשים לב לרגעים האלה ולטעום אותם במלואם. זה להתרחב לתוכם, להרחיב אותם, לדעת אותם, לחוש אותם, ולדעת שהם בעצם, הם מסמנים לנו משהו מאוד מאוד חשוב על מי שאנחנו באמת. תחשבו איך תינוק, כן? תינוק כל כך בקלות מחייך אל עולם שמחייך אליו חזרה. כן? כל כך בקלות, בטבעיות. ברור לו שהוא ראוי לאהבה, והוא פשוט, כן, מישהו מחייך אליו, מישהו בא ומחייך אליו, הוא ישר כזה, מחייך חזרה. יש משפט שאומר, If you lived in your heart, you'd be home right now. If you lived in your heart, אם הייתם חיים בלבכם, הייתם בבית עכשיו. ואנחנו כולנו רוצים להיות בבית. אנחנו משוועים להרגיש בבית. והמקום הזה הוא הבית שלנו, המקום הזה של המטה, של הטוב לב. של השמש הזו, שלא אומרת, אתה חייב לי. פשוט מהירה, כי זה הדבר המיטיב, הנכון, המזין, המשמח, המשחרר ביותר לעשות. זה הבית שלנו. אז נשאלת השאלה, אם זה הבית שלנו, אז למה אנחנו לא שוהים שם יותר? או מה מקשה עלינו לשהות שם יותר? אז בואו ננסה להבין את זה, באמת. מה מקשה עלינו להיות בבית? סנדיה אתמול הזכירה דוקה. אנחנו כולנו נולדים וגדלים אל תוך עולם שהוא מאוד מאוד לא ודאי. זה מוסכם עלינו? אנחנו נולדים וגדלים אל תוך עולם שהוא מאוד מאוד לא ודאי. תכלס, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה עוד רגע. אנחנו יכולים לעשות כל מיני ניחושים מושכלים. סביר להניח שאנחנו נצא מכאן ו... תהיה הליכה. ואחר כך עוד ישיבה, כן? וכולי וכולי וכולי. אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה כל רגע, וזה נכון, כן? זה נכון לכל אספקט של החיים שלנו. אין לנו באמת שליטה על המאורעות השונים של החיים שלנו. אנחנו גם מגיעים אל תוך העולם הזה, מהשנייה הראשונה שאנחנו מגיעים אל תוך העולם הזה, אנחנו מאוד מאוד פגיעים ונזקקים. נכון? אי אפשר להתווכח עם זה. ואנחנו גדלים ואנחנו בינינו ממשיכים להיות פגיעים ונזקקים. עם זה אולי אפשר להתווכח, אבל אני חושבת שאנחנו מכירים בזה שיש לנו הרבה מאוד צרכים פיזיים, צרכים רגשיים, ואלה פוגשים את העולם הלא ודאי הזה. והעולם, החיים חובטים בנו, לא פעם. נכון? כאילו, זה מה שקורה. כאילו, חיים עם כל החוסר ודאות שלהם, כל דבר בחיים, תלוי בכל כך הרבה דברים אחרים, שאין לנו עליהם שליטה בכלל. החיים חופטים בנו, ואנחנו מקבלים את מה שלא רצינו, ואנחנו לא מקבלים את מה שכן רצינו, דוקה. חופטים בנו לפעמים בכל מיני אופנים יותר מינורים, ולפעמים בצורות ממש ממש חזקות ומערערות ומכאיבות מאוד. פתחתי בערב הראשון שהיינו כאן, פתחתי בברכה שאני שמעתי ממורה שישבתי איתה לפני לא מעט זמן, כן, לא מעט זמן. Welcome, brothers and sisters of birth, aging, sickness and death. אחים ואחיות לחיים האלה. עם כל מה שיש בהם. אז כדי להתמודד עם החיים, כדי לשרוד, כדי להסתדר, כדי להחזיק באיזושהי תחושה של ביטחון כלשהו, אנחנו מפתחים מנגנונים, מנגנוני הישרדות, דפוסים, דפוסי הגנה. כדי גם להגן על המקום הרך, הפגיע, הנזקק הזה. ואנחנו מתכסים, אנחנו מתכסים במין שריון שבמידה רבה משפיע על האפשרות שתנועת האהבה תוכל לזרום בחופשיות, פנימה והחוצה. ואנחנו, כן, אנחנו חיים מתוך איזשהו סוג של שריון, ואנחנו מאמינים שהשריון זה מי שאנחנו. אנחנו מזדהים עם השריון הזה, שבעצם מורכב מכל הדפוסים וההגנות והתפיסות והדעות, כל אותם דברים שסנדיה אתמול אמרה שאנחנו נוטים לאחז בהם, כן? וכן. אנחנו מאמינים שהשריון הזה הוא מי שאנחנו. העולם הופך להיות משהו שאנחנו צריכים או להתגבר עליו, להשיג ממנו דברים למען הביטחון שלי, או להיזהר, להתגונן מפניו. זאת אומרת, העולם הופך להיות משהו מאוד כאילו אחר ממה שאני. יש אותי ויש את העולם. זה בעצם הסיפור, המיתוס, שאנחנו חיים בתוכו. שיש אותי ויש עולם. ואין, כאילו אין איזשהו שדה אנרגטי שמחבר בין כל הדברים כולם, כאילו אין איזושהי חלופה תמידית של אינפורמציה בין כל המופעים השונים של החיים. אם זה כאילו בדברים הברורים ביותר, כמו האוויר שכולנו נושמים והמים שכולנו שותים, ועד, כן, ועד המילים והמחשבות ומעשים שיוצאים מתוך כל אחד מאיתנו ונוחתים ומעדידים בתוך כל אחד מאיתנו באופנים שונים. הבודה אמר שהתודעה שלנו היא כמו, it's like a magician, היא כמו קוסם שעושה קסמים, כאילו עושה כל מיני פעלולים, תעתועים. אז ככה, כאילו זה התעתוע שאנחנו חיים בתוכו. שאני נפרדת מכם, שיש עולם ויש אותי. וכמו שאמרתי, העולם הוא משהו שאנחנו צריכים להשיג ממנו דברים, להתגבר עליו או להיזהר מפניו. זה מהדהד באיזשהו אופן. ובתוך המצב הזה אנחנו גם מתחילים לראות אחד את השני, כן? אנחנו מזדהים עם השריון שלנו, אנחנו חושבים שהוא מי שאנחנו, ואז אנחנו פוגשים אחד את השני, ובתוך המקום הזה אנחנו גם פוגשים את השריון של האחר. את חליפת ההגנה של האחר. זה מה שאנחנו רואים. ואנחנו שוכחים, כן? אנחנו מתחילים, אנחנו נהיים קצת פלקטים אחד לשני. וזה קורה לנו גם עם האנשים הקרובים ביותר. כמובן, במידות כאלה ואחרות. ואנחנו שוכחים את האמת הכל כך, כל כך פשוטה, אבל כל כך, כל כך עמוקה, שכולם, ללא יוצא מן הכלל, רוצים להיות מאושרים. כולם רוצים שיהיה להם טוב. ושלכולם, בעצם, את כולם, כן, כולם מונעים מתוך אותם מקומות. כולם רוצים להיות מאושרים. זה יכול להיות מעניין, פשוט ללכת ברחוב, להסתכל כזה באנשים שעוברים וחולפים, ולהגיד, וואו, גם הוא רוצה להיות מאושר. גם הוא, גם היא. גם הקופאית ברמי לוי, עם האיפור והפן, והמבט הקצת אטום. גם נהג האוטובוס שלוקח את הכסף ולא מסתכל. גם החברה או הבן זוג שרבתי איתם לפני שבוע, ו... שפגעו בי, לא בכוונה, אולי כן בכוונה, אבל גם הם רוצים להיות מאושרים. גם הם פועלים מתוך אותו מנגנון, אותו שריון הגנתי, הישרדותי, שמבקש בסופו של דבר את מה שאני מבקשת. וכל כך בקלות מתוך המקום הזה של, כן, של השריון, אנחנו ונשאבים אל תוך קרבות צייף, אחד עם השני. ברגע שאנחנו מרגישים שמשהו בביטחון שלנו אולי בסכנה או מתערער, אני רוצה לחלוק איתכם שממש לא מזמן, ממש לא מזמן, לפני איזה שבועיים אולי, נסעתי באוטובוס בתל אביב, ונורא מהרתי, ושאלתי את הנהג מתי זה נחמני, הוא אמר לי עוד שתי תחנות, ואני עומדת לידו ואני שומעת בכרזה תחנה באה נחמני, ואני כזה נוסעת, האוטובוס נוסע, ואז אני שומעת בכרזה תחנה באה מקווה ישראל, ואני כזה מה? כאילו למה לא עצרת? אבל גברת, לא צלצלת. אבל למה לא עצרת? אני פה, אני אמרתי לך, אני זה... אבל לא צלצלת. ואני ראיתי את העצבים עולים בי. עכשיו אני ממהרת. חם בתל אביב, חמסין. עכשיו אני צריכה לחזור את כל הדרך חזרה. ואני רואה איך מתוך המקום הזה, כאילו מתוך המקום הזה, הנהג הזה, הוא פשוט, הוא אובייקט. היה צריך להביא אותי למקום מסוים, פישל. ואני רוצה להכניס לו. כאילו ממש יכולתי לראות את כל הדבר הזה עולה בתוכי. זה קורה כל כך בקלות. ואני שמחה, אני שמחה שהצלחתי לעצור, וכאילו הסתכלתי עליו וראיתי אותו כזה, כן, איש כזה מבוגר. חשבתי על זה שהוא בטח, כן, טרוד ועסוק בכל מיני דברים שאין לי מושג מה הם. וזהו, אני שמחה שהצלחתי להגיד לו, זה בסדר, לא נורא, ולפני שירדתי אמרתי לו, תודה ושיהיה לך יום טוב. אני רוצה לספר עוד סיפור אוטובוס, שדווקא ממחיש את האפשרות המופלאה לא להיכנס לקרבות הסייף האלה. סיפור שמראה שאנחנו יכולים לטפח את התבונה שרואה מבעד לחליפת ההגנה, שרואה מבעד לשריון, שרואה את השריון ורואה דרכה גם את מה שמתחת. אז זה סיפור שקרה לי ממש מזמן, כשהייתי ממש צעירה, והאמת היא שהזכיר לי אותו איזה חבר שפגשתי במקרה שלא פגשתי מזמן, אבל אז סיפרתי לו את הסיפור, ואז כשפגשתי אותו אמר לי, את זוכרת את הסיפור הזה שזה שסיפרת לי? וקיצור, נזכרתי בסיפור ואני מספרת לכם אותו עכשיו. אז כן, קרה ממש מזמן ושוב בתל אביב, אלנבי, גרתי אז בתל אביב, היום כבר לא. יום ראשון בבוקר, עומס, אנשים עצבניים, אתם יודעים, עומס שלכם, יום ראשון בבוקר, צריך לחזור לעבודה. והאוטובוס מאחר קצת, באיזה 10 דקות. הוא מגיע וכולם כזה נכנסים, כזה נהר של אנשים נכנסים, נדחפים וזה. ואיזו אישה מתחילה לצעוק על הנהג. היא אומרת לו, אתה מאחר, אתה מאחר. למה, איך איחרת? היית צריך להיות כאן לפני 10 דקות, ומה זה, ועכשיו הלוז שלי השתבש בגללך, והנהג אומר לו, הוא שומר על קור רוח, הוא אומר, גברת, אני מצטערת, זה פשוט בגלל שאני כבר לא זוכרת מה היו סיבות, אבל כאילו הייתי צריך טטטטם, והיה זה, פקק אולי, לא משנה, זה לא חשוב. והיא ממשיכה, וזה, ואתה מאחר, וזה לא בסדר, והייתי צריכה להיות כזה בשעה הזאת, הייתי צריכה להיות זה, והייתי צריכה להיות זה, ועכשיו כל לוח הזמנים שלי השתבש בגללך. את זה אני זוכרת, היא אמרה. כל לוח הזמנים שלי השתבש. והנהג אומר לה, שימרו את המשפט הזה. הוא אומר לה, גברת, שום דבר, אפילו לוח הזמנים שלך,
לא יהרוס את מערכת היחסים בינינו. כאילו... סיפור אמיתי, כאילו, בחיי. כן. אז מה שחשוב זה מה אנחנו מבינים מהסיפור הזה. חפיז, אותו משורר סופי, שאני אוהבת מאוד, אז יש לו שיר שהולך ככה. בואו נודה. בואו נודה. כל אחד שאנחנו פוגשים, אנחנו בעצם אומרים לא עולה, אהוב אותי. או אהבי אותי. בואו נודה, כל אחד שאנחנו פוגשים, אנחנו בעצם אומרים לא עולה, אהוב אותי. אנחנו לא אומרים את זה בקול רם, אחרת מישהו פה יזעיק משטרה. אבל חשבו על הדחף העז הזה שלנו להתחבר. מדוע שלא נהיה אנחנו אלו, החיים עם ירח מלא בכל עין, אשר תמיד אומרת בשפת ירח מתוקה זו, את מה שכל עין אחרת בעולם כל כך רוצה לשמוע. מדוע שלא נהיה אנחנו אלו, החיים עם ירח מלא בכל עין, אשר תמיד אומרת בשפת ירח מתוקה זו את מה שכל עין אחרת בעולם כל כך רוצה לשמוע. אז מה זה עושה לנו אם אנחנו פשוט מסתובבים בעולם, מסתכלים על אנשים ונזכרים שבעצם כולם רוצים להיות אהובים, שייכים, מוערכים, מאושרים. מה זה עושה בלב שלנו? איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מתבוננים? זה בזה, זו בזו, זה בזו, זו בזה. הדלאי לאמה אומר, כך שמעתי, שהוא אומר, I try to treat everybody as if he or she is my best friend. אני מנסה להתייחס לכל אחד כאילו שהוא או היא my best friend, החבר הכי טוב שלי, החברה הכי טובה שלי. ואנשים שבאמת פגשו את הדלאי לאמה, ויצא לי כזה לפגוש כמה כאלה, אז אומרים שבאמת כשנמצאים איתו, יש את התחושה שאתה או את האדם החשוב ביותר בעולם עבורו. ואני חושבת שזה נכון, באותם רגעים זה נכון. כל תשומת הלב שלו נמצא עם מי שאיתו. אז כן, מה קורה בלב שלנו כשאנחנו נזכרים באמת הכל כך פשוטה, כשאנחנו אפילו מפנים, פשוט מפנים את האיחול הזה אחד לשני, או לאנשים רנדומליים שאנחנו פוגשים בכל מיני מצבים של החיים שלנו. הלוואי, הלוואי שתהיה מאושר. הלוואי שתהיה בטוחה ומוגנת. אוהבת ואהובה. כן? מה זה עושה? חומות ההפרדה שהקמנו מסביב לעצמנו, כן? הם מתחילים להתרכך. את השריון שמפריד בינינו לבין העולם הוא כן, משהו שמרפא. ואולי אנחנו גם מתחילים להבין שאותו שריון, חומת הפרדה, אותם קווי מתאר שאנחנו חווים מסביב לעצמנו, כמשהו מאוד מובחן וברור. אולי הם פשוט פרי יצירת התודעה. אותם גבולות שאנחנו מניחים בינינו לבין אחרים. פרי יצירת התודעה, בדיוק כפי שגבול בין מדינות, פרי יצירת התודעה. אין באמת גבול, נכון? אין באמת גבול. לא נחרט איפשהו בקוסמוס גבול בין צרפת לגרמניה, או בין ישראל לסוריה, או הקו הירוק. מה זה הקו הירוק? פרי יצירת התודעה. פרי יצירת התודעה הנאחזת, המפוחדת, השורדת, המנסה לשרוד. חפיז, שאני אוהבת, זה אומר, פחד הוא החדר הזול ביותר בביתכם. הייתי רוצה לראות אתכם חיים בתנאים יותר טובים. ובאותו שיר הוא אומר, הלב שלי והלב שלכם, חברים ותיקים מאוד. השיר המוכר, כולנו רקמה אנושית אחת גדולה. כן, זה באמת ככה. בדיוק כמו שהיד הזאת והיד הזאת הם חלק מאותו אורגניזם, חי. כן, היד הזאת מקבלת מכה, היד הזאת לא אומרת, מה אכפת לי. כן, לא, היד הזאת מקבלת מכה, היד הזאת מיד. זאת התנועה הטבעית שלנו. זאת התנועה הטבעית של הלב המשוחרר. הלב שהוא כבר לא כבול בתוך אותן דפוסים של הישרדות, פחד, נפרדות. אז שוב, יש משהו בה, כאילו פשוט בהכרה הפשוטה הזאת. כולם רוצים להיות מאושרים, שיכול ממש כזה ברגע לפוגג את אותו תעתוע, את אותו magic trick של התודעה. אז בואו נחזור לעצמנו, כי כמו שאמרנו, אותה איכות של מטה שאנחנו רוצים טוב לב, רצון טוב, חברות, ידידות, שאנחנו רוצים לטפח אותה ולהפנות אותה לסביבה, אותם עיני הריח, כן? מדוע שלא נהיה, אנחנו אלו. המסתובבים עם ירח מלא בכל עין, כן? אנחנו רוצים להביא אותם גם לעצמנו. וזה לפעמים מאוד קשה להרבה אנשים. וכמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו חייבים, אנחנו צריכים לראות את זה כחלק בלתי נפרד מהתרגול שלנו. הפניית אותה איכות של רוח וטוב לב כלפי עצמנו. כי אם אנחנו הוצאנו את עצמנו מן הכלל, זה לא יעבוד. נתקענו. אז בואו נסתכל על כל מה שדיברנו עד עכשיו, ממש ספציפית בהקשר של מה קורה לי מול עצמי. מה קורה לי בהתבוננות שלי אל עצמי, בתשומת לב שאני מפנה, שאני מפנה אל עצמי. בתוך רבים מאיתנו, פועל ממש מין מנגנון קדחתני כזה, שכל הזמן דוחף אותנו דוחף אותנו לעמוד באין ספור סטנדרטים, שכמו מספרים לנו שרק אם נעמוד בהם, אז אנחנו בסדר. אנחנו ראויים לאהבה, לשייכות, להערכה וכולי. ובואו גם נזכור שהצורך באהבה, בשייכות, בנראות, בהקשבה, הם ממש בסדר, אין איתם בעיה. הרצונות שלנו הם בסדר, הצרכים שלנו הם בסדר, סנדיה הזכירה את זה אתמול. אנחנו, כן, צורך טבעי, אנושי. אנחנו כן רוצים לבדוק כל הזמן איפה על הצרכים והרצונות המאוד טבעיים ואנושיים האלה מתלבשים האחזויות. האחזויות והתנהלויות כפייתיות ומתח ולחץ וסבל, כן? שמונעים מתוך תפיסות תפיסות לא מיטיבות, תפיסות מתעתעות. אז כן, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו, כאילו, בתוך רבים מאיתנו, יש את המנוע הקדחתני הזה שכל הזמן דוחף אותנו לעמוד בכל מיני סטנדרטים. חוויה מוכרת למישהו פה? אנחנו רוצים להבין שאנחנו יצורים מותנים. מה זה אומר יצורים מותנים? זה אומר שצמחנו מתוך תנאים ונסיבות. אף אחד מאיתנו לא הגיע לכאן ככה קומפלט, כן? כיצירה, כאיזשהו מוצר מוגמר, עם הגוף הזה, עם הרגשות האלה, עם הדפוסים האלה, עם, כן, עם, כן? לא, אנחנו יצורים מותנים, כלומר, כל אחד מאיתנו צמח מתוך איזשהו קר גידול של תנאים ונסיבות שלא אנחנו בחרנו אותם. בדיוק כמו ש... לא בחרנו, לא יצרנו, בדיוק כמו שזרע, כן, שנטמן באדמה, הוא צומח והוא מתעצב על פי כל מיני תנאים ונסיבות, כמו המטען הגנטי שלו, טבע האדמה, תנאי האקלים ועוד. אז ככה גם אנחנו גדלנו, התעצבנו, החיים עיצבו אותנו. וכולנו גדלנו בתוך התניות חברתיות, משפחתיות, תרבותיות, שכמו צבעו לנו, כן? צבעו לנו את הראייה. גרמו לנו להסתכל, לפגוש את החיים, להתבונן על החיים, מבעד לזגוגית מאוד מסוימת שמספרת לנו מה אנחנו צריכים להיות, איך נכון לנו להתלבש, להתנהג, מה נחשב עומדן להצלחה, איזה רגשות טוב להרגיש ואיזה רגשות לא טוב להרגיש, וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, בעצם גדל מתוך המון המון התניות חברתיות, משפחתיות, תרבותיות, שכמו סיפרו לנו איך אנחנו צריכים להיות כדי לזכות באותה אהבה, השתייכות, הערכה שאנחנו בצדק זקוקים לה, באופן טבעי זקוקים לה, מבקשים אותה. ואנחנו גדלנו ולמדנו להתאים את עצמנו לאותן התניות, ממש כמו שצמח מטפס למשל, מתעצב לפי התמיכה שיש לו, או עציץ בתוך בית שצומח לכיוון החלון, לכיוון האור, כן? אז גם אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם לכל אותן התניות שסיפרו לנו איך כדאי שנהיה כדי ש... וכשאנחנו לא עומדים בציפיות האלה של עצמנו, או של מה שאנחנו תופסים כציפיות של הסביבה, אז החוויה היא תחושה עמוקה הרבה פעמים של משהו בי לא בסדר. והתחושה הזאת של משהו בי לא בסדר, היא אוטומטית הופכת לתפיסה. משהו בי לא בסדר. ומהמקום הזה מאוד קשה להפנות אל עבר הגוף, לב, תודעה הזה. ארוך, לטוב לב, אל משהו שם נעצר. זאת חוויה שהיא מהדהדת כמוכרת. כן? ולנטייה הזאת יש כישרון ממש להתלבש על כל דבר בחיים, כולל על התרבול שלנו. וכבר שמעתי כאן כמה פעמים, כן, אבל כל כך בקלות המדיטציה עצמה, כן, המדיטציה שבאנו אליה כדי להשתחרר, כדי להרגיש יותר טוב, כדי, כן, לחיות בצורה יותר חופשייה ומיטיבה ו... שלווה, וכן, מדיטציה הופכת להיות עוד משהו, עוד משהו שאנחנו צריכים להצליח בו, ושאם לא הצלחנו בו, אז כן, יש שם איזה מישהו שיושב לנו על הכתף, אותו אחד שכל החיים שלנו ישב לנו על הכתף וכזה נתן לנו בראש כל פעם שלא התאמנו לסטנדרטים. אז כן, אנחנו יושבים במדיטציה ונסים להביא תשומת לב לנשימה, והמחשבות בורחות ובום, כן, עוד פעם ברחת. ברחת. פשוט לא מצליחה. גם בזה את לא מצליחה. ואנחנו... כן, אנחנו נשבים בתוך המנגנון הזה. אז מה עושים? את כל המנגנון הזה אנחנו לומדים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לומדים להכיר ולזהות. לזהות, וכמו שהבנתי שסנטיה הנחתה היום במדיטציה המודרכת, לזהות ולא להזדהות. כן, זיהוי ולא הזדהות. אנחנו לומדים להכיר את המנגנון הזה, להבין אותו. להבין איך הוא נוצר. ולהתבונן בו בעיניים טובות, בטוב לב. מתוך הבנה שהמנגנון הזה בסופו של דבר הוא פשוט נוצר כי אנחנו רוצים להיות מאושרים. זה הכל. ולפעמים כשאנחנו לכודים באיזשהו לופ, ואני יודעת את זה על עצמי, לפעמים כשאני לכודה באיזשהו לופ, כן? לפעמים פשוט התזכורת הזאת לעצמי שאה, רגע, אני בסך הכל רוצה להיות מאושרת, היא יכולה ממש באופן מיידי להביא איזשהו שקט. איזשהו, נכון, זה הכל. אז אנחנו מתחילים לזהות את המנגנון הזה, להכיר אותו, להביא לו טוב לב, עיניים טובות. ואנחנו מבינים שהוא לא מי שאנחנו. הוא לא מי שאנחנו. ובעצם זה שאנחנו מתחילים להכיר את אותם עננים, כן, אפשר לקרוא להם עננים, שכזה כיסו את המרחב הפנימי שלנו. בעצם זה שאנחנו מתחילים להכיר אותם, לגעת בהם, אז אותה שמש בפנים, שהיא הבית שלנו, היא מתחילה להתגלות. וחשוב שנזכור שזו דרך. זו דרך. הבודה אמר, drop by drop, טיפה אחרי טיפה, is the water pot filled. טיפה אחרי טיפה אנחנו ממלאים את הקד. ובאותה צורה, באותו אופן, האדם הנבון, או האישה הנבונה, אט אט ממלאת את עצמה בטוב. ומעבר לכל אותם מקומות שהתרגלנו לדחות ולחשוב שהם בעייתיים, חשוב מאוד שגם באמת נזכור וניתן את הדעת על כל אותם מקומות בתוכנו שהם יפים מעצם עצמם. יפים וטובים. בכל אחד מאיתנו יש מעיינות של יופי. בכל אחד מאיתנו יש אין ספור רגעים שבו הקשבנו, היה לנו אכפת, התרגשנו ממשהו, ננגענו, עזרנו, יצרנו. זה חשוב להכיר ולהוקיר את הטוב שלנו. ככל שאנחנו מוכרים ומוכרים אותו, אז הוא גדל, הוא מתרחב. אז אני רוצה לסיים בשיר. היו עוד דברים שרציתי להגיד, אבל נגמר הזמן, אז לא נורא. נסיים בשיר של משורר בשם גלווי קינל, שאומר כך: הניצן מייצג את כל הדברים, גם את אלו שלא פורחים, כי כל דבר פורח מבפנים, מברכה עצמית. למרות שלעיתים יש דברים שיש צורך ללמדם מחדש את יופיים, להניח יד על מצחו של הפרח ולספר לו שוב במילים ובמגע שהוא מקסים. עד ששוב ברכה עצמית מפריחה אותו מבפנים. נחזור על זה. הניצן מייצג את כל הדברים, גם את אלו שלא פורחים, כי כל דבר פורח מבפנים, מברכה עצמית. למרות שלעיתים יש דברים שיש צורך ללמדם מחדש את יופיים, להניח יד על מצחו של הפרח ולספר לו שוב במילים ובמגע שהוא מקסים, עד ששוב ברכה עצמית מפריחה אותו מבפנים. אז זו המתנה הנפלאה ביותר שאנחנו יכולים להעניק גם לאחרים וגם לעצמנו. אותו יד שאנחנו, יד של ברכה שאנחנו יכולים להניח. וכשאנחנו נותנים אותה לסביבה, אנחנו נותנים אותה לעצמנו. וכשאנחנו נותנים אותה לעצמנו, אנחנו נותנים אותה לסביבה. ובכלל, מי יגיד איפה אנחנו נגמרים והסביבה מתחילה. אהבה היא מדיטציה, ומדיטציה היא אהבה. אז בואו נשב כמה רגעים. רגעים של פשוט לחוש את עצמנו כאן בכל האנושיות שלנו. לחוש את כל היושבים כאן באולם הזה. אולי להתרחב עוד קצת לכל אותם יצורים גם מחוץ לעולם הזה, לעולם הזה שממלאים את העולם הזה. כולם רוצים להיות מאושרים. פשוט לתת להכרה הזו קצת להדהד. ניתן ונדע להעניק לעצמנו ולכל הסביבה שלנו טוב לב, אוהב. ניתן וכל היצורים הברואים ידעו את כוחה של המתה. הליכה עכשיו של חצי שעה ואחר כך אתם מוזמנים חזרה לאולם ואנחנו נתרגל. מתה.